שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פרק 30. המוכר שמכר קרקע ומיטלטלין וזיקה בהן ללוקח שלא מדעתו. יד הלוקח על העליונה. אם רצה לקח, אין המוכר יכול לחזור בו, כי זכין לאדם שלא בפניו, זו זכות לקבל מתנה. ואם לא רצה, תחזור לבעליה. אי אפשר להכריח אדם לקבל בעל כורחו. כותב הרשב"ם, ושונא מתנות יחיה, פשוט בסברה, שאי אפשר לחייב אדם לקבל מתנה בעל כורחו. גמרא עומד בבא בתרא, כותב נכסיו לאחר, ואמר, אי אפשי בהם. אומר רבי יוחנן, לא קנה, ברור שלא קנה. ואם לא רצה, תחזור לבעליה. לפיכך, כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין הלוקח עמו, כיוון שמבחינת דינית הלוקח תמיד יכול לחזור, אז לכן כותבים שטר למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו, אין לנו מה לחשוש, כי ידו על העליונה, אם הוא יוצא, תמיד הוא יוכל לחזור בו. יש שהתקשור, מבחינה עקרונית, איך ייתכן שהקניין נשאר פתוח ותלוי ברצונו של קונה, שהמוכר לא יכול לחזור והקונה יכול לחזור. ולעולם הלוקח נותן שכר הסופר. כתוב במשנה, בבתרה, הלוקח נותן את השכר. שכר הסופר, מה ההיגיון בזה? מפורש מתקנת חכמים, מי שנשכר, מי שמרוויח, הוא ייתן את השכר. שכיוון שהשטר מהווה ראייה לטובת הקונה, ממילא הגיוני שהשכר לכתיבת השטר יוטל עליו. ואפילו מכר שדה הוא מפני רעתה, שגם המוכר מרוויח, אבל עיקר הרווח זה של הקונה, כי הוא צריך את השטר לראייה. וכן העבד שמכר או קנה או נתן מתנה או ניתנה לו, יד האדון על העליונה, יד עבד כיד רבו. מדובר פה בעבד כנעני, שביצע פעולה קניינית עם אחר, הכל תלוי ברבו. ולכן, אם רצה לקיים מעשיו, הרי אלו קיימים וקנו. ואם לא רצה, בטלו כל מעשיו. אם כן, החידוש פה, שאפילו שהעבד עושה את הפעולה, אם האדון נתן את הסכמתו, דבריו קיימים. ואם לא רצה, בטלו כל מעשיו. ובדברים מלבד הוא שמקיים האדון ומבטל. ולא צריך לקנות ממנו כלום. לא צריך לעשות קניין של האדון. מספיקה הסכמה של האדון, ואין צריך בכלל קניין חדש. עצם ההסכמה מספיקה. זה כלל מיוחד שיד עבד כיד רבו, והעבד יכול לבצע פעולות קנייניות בנכסי האדון, אם האדון מסכים. ולא צריך מעשה חדש של האדון. וכן האישה. שמכרה או נתנה מתנה, בין בנכסי בעלה, בין בנכסי צאן ברזל שהכניסה לו, כלומר, נכסים שהכניסה מבית אביה, שהבעל חייב באחריותם, למרות שהוא אוכל פירות, זה צאן ברזל, בעת הגירושין ובמות הבעל, הם חוזרים כפי שהיו בעת הנישואין וכפי שנכתבו בכתובה. בין מדברים שייחד לה בכתובתה, בין בנכסי מילוג, נכסים שהקרן שלה, הבעל, אוכל פירות, ואין לו אחריות. הוא מחזיר אותם כפי שהם, גם אם הם עבדו, אם הם יפסדו. כל הדברים הללו, בין בקרקעות, בין בטלטלין, וכן אם לקחה או ניתן לה מתנה, יד הבעל על העליונה. רצה לקיים, רצה לבטל הכל. זכותו לקיים או זכותו לבטל, הגמרא נתנה את הכוח לבעל לשלוט על הנכסים האלה, כי יד האישה כידו של בעלה. בכוחה לעשות פעולות משפטיות בנכסים הללו, אבל הכל תלוי רק בהסכמה של הבעל. אבל הבעל שמכר או שנתן, בין קרקע שהכניס לו אשתו בכתובתה, או קרקע שהכניס לה שום, העריכו אותו משלו, או קרקע שייחד לה בכתובתה, אף על פי שקנו מיד האישה, היא הסכימה, ולא רק שהסכימה, קנו מידה שהסכימה, אחר כך שכימה מעשר, הרי כל מה שעשה בתיהם, מפני שהיא אומרת, נחת רוח עשיתי לבעלי. אנחנו תולים שההסכמה שלה היא חסרת תוקף, אנחנו תולים שהסכימה רק כדי לא לקלקל את שלום הבית שביניהם, כי היא נתנה עיניה בגירושין, ולכן הקיום שלה הוא לא כלום, כי אנחנו תולים שהיא לא הסכימה. כזה משנה טוען שכל זה אם האישה באמת טוענת שהיא לא הסכימה, אבל אם היא מודה שהיא הסכימה, זה חל, ויש חולקים. מחר או נתן נכסי מלוג, בין מקרקעין, בין מטלטלין, יד האישה על העליונה, כי זה נכסים שלה, יש לו רק זכות לאכול פירות, אין לו זכות למכור, גוף האישה, גוף הנכס שייך לאישה, רצתה לבטל, מבטלת, ואם קיימה מעשיו, קנו הלוקחים. פה אנחנו לא אומרים שמשום איבה היא הסכימה, מכיוון שזה נכס שלה, גוף הנכס שלה, ולכן החשש הזה לא קיים. בעל שמכר מטלטלין שנכסה צאן ברזל, או מטלטלין שנתן לה משלו, אף על פי שאינו רשאי, הוא לא רשאי, הגוף שייך לבעל, אבל הוא חייב באחריותן, ובמקרה של גירושין או מיתה הוא מחזיר את הנכס לאישה, ולכן הוא לא רשאי למכור את הנכסים הללו. אף על פי כן, אם עבר ומכר או נתן, קנו הלקוחות, ואין האישה יכולה להוציא מידה. הרי יש לו אחריות, בנכסי צאן ברזל לא אחראי וצריך לשלם בין כך את כל השווי הזה. ההלכה הזאת לא מפורשת ונחלקו לגבי הראשונים, הרמב״ם הולך לפי שיטתו של הוואי גאון בספר המקח שערבב, אבל יש רמב״ן ורשב"א שחולקים על דין זה ומוכיחים מהירושלמי שהמכר לא חל. וכן יש לו לבעל למכור כל נכסיו אף על פי שהם תחת שעבוד הכתובה, למרות שכל נכסיו של הבעל אחראים לכתובה, הוא רשאי למכור אותם. ואם תבוא לטרוף, טורפת, יכולה לטרוף מהלקוחות. אלא אם כי זה שעבוד שלה קודם. אלא אם כי תהיה כתבה ללוקח תחילה וקנו מידה. אדם שרוצה לקנות נכס מהבעל והוא פוחד שלבעל לא יהיה לשלם לכתובה והיא תבוא תטרוף ממנו, יכול לבקש ממנה לכתוב לו ולעשות קניין מידה ואז זה מועיל. האישה שמכרה או נתנה נכסי צאן ברזל לבעלה, פה היא נתנה את זה לבעלה, לא קנה, ויש לה לחזור להוציאה מידו כפי שבארנו בהלכות אישות. כל מה שהסכימה לתת לו זה כי נחת רוח עשתה לבעלה, זה לא הסכמה אמיתית ולכן המכירה הזאת בטלה. בדין שמכרו או שלקחו בנכסי יתומים, בין בקרקע, בין במיטלטלין, וכן האפיטרופין, בין שמינו אותם בדין, בין שמינה אותם אבי יתומים, ממכרם מכך, או ממכרם ממכר, יכולים לפעול בנכסי היתומים. אבל מתנתם אינם כלום, שאין אדם נותן דבר שאינו שלו. לכן בדין נקראים אביהם של יתומים, והם מסמיכים אפוטרופוס לטפל בנכסים, אבל לא יכולים לתת מתנות. המוכר או נותן בשבת, ואין צריך לומר ביומתו, אף על פי שמקים אותו, בגלל שהוא עבר עבירה של קניין בשבת, יש איסור לעשות קניין בשבת, מעשיו קיימים. לכן כל מי שקנו מידו בשבת, הקניין קיים וכותבים לאחר השבת ונותנים. זה שהוא עבר על איסור לעשות קניין בשבת או ביום טוב, זה איסור דרבנן שמה יכתוב, שבות, זה לא סותר את עצם הקניין והקניין חל. וכותבים לאחר השבת ונותנים. מקורו של הדין בתוספתא, כתוב לגבי קניין בשבת, כולם שעשרו ישראל בין הנוסעים, בין שוגגים, בין מזידים, בין מוטים, מה שעשה עשוי בשבת, ואין צריך לומר ביום טוב. יש דיון מזה לגבי הסכם ממוני שיש בו איסור ריבית, האם החיוב המוני חל או לא, עוסקים בשאלה הזאת באריכות בפרק הזה הוא נשף. בריך רחמנת נסיען, עד כאן הלכות מכירה.